שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי, מזל טוב לכולנו.
מזל טוב לכולנו. מדליה, אתה רואה קצת אולימפיאדה?
בהחלט.
יפה. אז באמת זה הזמן הזה בשנה שבו אתה רואה בלוח השידורים שתכף מתחיל משחק כדורעף בין זמביה לבלגיה, ואתה אומר לעצמך, וואלה, נשמע מעניין, אני חייב לראות את זה.
גם המקצה לרבע הגמר חתירה נשים.
באמת, לגמרי. ראיתי אפילו אתמול משחק כדורסל של נשים 3-3, בצד אחד רק של המגרש. אז באמת ענפים שאנחנו לא מתעניינים בהם בדרך כלל מקבלים במה רחבה, לא הכל זה מסי ורונלדו. כל משל טקוונדו, אמנות לחימה קוריאנית שרובנו לא הכרנו, אבל מעכשיו כולנו מכירים בתור הספורט הזה שבו בועטים לאנשים בראש. וכולנו עכשיו גם מכירים ומוכירים את אבישג סמברג בת ה-19 שזכתה במדליית ארד, מדליה ראשונה לישראל באולימפיאדה הזו. אבל אנחנו פה כדי לעשות את החשבון הכלכלי של זכייה כזו. כמה היא שווה? נעשה את זה עם עוזי דן, שליחנו לטוקיו.
ובמעבר חד לישראל המיוזעת, חוק ההסדרים פורסם בסוף השבוע, הגרסה הנוספת שלו, וזה אומר שעכשיו יחלו הקרבות האמיתיים מצד מי שרואה את עצמו נפגע מהחוק הזה. מדובר בחוק דרמטי בכמות הרפורמות שהוא כולל, ואם רק מחצית מהן יצא לפועל, זה יהיה הישג גדול של ממשלת השינוי. נתי טוקר, כתב המאקרו, יעשה לנו סדר ברשימת הרפורמות שתצא לפועל, וגם אלה שסיכוייהן נמוכים יותר.
אחת הרפורמות היא הורדת מכסים בענפי הפירות, הירקות והביצים, וזה אמור להוזיל את הפירות והירקות שלנו ב-840 שקלים למשפחה בשנה, כך לפחות טוען משרד האוצר. אנחנו לא רוצים לעשות סלט פירות או סלט ירקות, אבל יש לנו עוד כמה רעיונות איך לטפל בענף הזה.
ויש לנו כמובן את פרשת פגסוס, זו התוכנה של חברת NSO. היא מצטיירת כרגע כמו פרשה יותר מדינית מאשר כלכלית. ממשלת ישראל היא זו שצריכה עכשיו להשיב לממשלות אחרות שנפגעו מהשימוש במערכת הזו. אמנם מדובר בחברה פרטית, אבל פוליטיקאים וראשי מערכת הביטחון הישראלים מעורבים ככל הנראה עמוק בסיפור הזה. ונראה שזהו המשבר המדיני הראשון של ממשלת השינוי. שיהיה לנו בהצלחה עם זה. יאללה, מתחילים.
שלום לעוזי דן.
שלום, שלום.
שליחנו בטוקיו. קודם כל, אנחנו קצת מקנים שאתה שם ואנחנו כאן. ספר לנו, קודם כל, מבחינת האולימפיאדה הזו, איך זה נראה בינתיים? השקעה דרמטית של היפנים, אבל שנת קורונה, זה נראה סביר?
לא, ממש לא השקעה דרמטית. היפנים שיכולים כמובן לעשות דברים נפלאים, לא רוצים את האולימפיאדה, לא רוצים את התיירים, לא רוצים את העיתונאים, הם בקושי רוצים את הספורטאים, אם זה היה תלוי בהם, אולימפיאדה לא הייתה מתקיימת, אבל החוזים עם הוועד האולימפי, עם חברות הביטוח, עם הספונסרים, ובייחוד עם NBC, חייבו אותם, הם היו מאוד מעדיפים להפסיד 11, 12, 14 מיליארד דולר שהם השקיעו, בתל"ג של יפן זה פסיק 0.0 משהו, בגלל הקורונה, הם מפחדים, תשמע, כמות הבדיקות שאנחנו עוברים פה כל יום, ההגבלות המטורפות, אי אפשר להיות אלה במלון, בהסעה מסוימת, או בתחרויות, ככה במשך 14 יום, ותשמע, וגם מבחינה, אתה רואה שהיפנים, אני אומנם זו פעם ראשונה שלי ביפן, אבל אנשים שיש להם יותר ניסיון יפני ממני, טוענים שזה אפילו מכוון, זאת אומרת, אתה רואה את הברדק בתחבורה, העיתונות, הספורטאים וכו', עכשיו, התחבורה ביפן זה
היא בדיוק כלל יעילה מאוד, כן. אתה אומר שהיפנים עושים שביתה איטלקית.
משהו כזה, משהו כזה. ומצד שני, למרות חוסר הקהל, שזה כמובן פוגע, הטקס פתיחה למשל היה הרבה יותר מרשים ממה שאפשר לצפות בלי קהל. לי יצא להיות גם בבייג'ין וגם בלונדון, מתקסים מאוד מאוד מרשימים. אתה יודע, ולא ציפיתי לכלום, והיה טקס יפה, ומעבר להזכור המרגש של י"א חיילי מינכן. תראה, התחיל הספורט, והספורט מצוין, יצא לי לראות היום בבוקר סי עולם בבריכה, והפתעה גדולה מאוד שבחור בן 18 מטוניסיה לקח מדליית זהב 400 חופשי, וברגע שהתחיל הספורט,
שזה בעצם אז שוכחים את כל הפוליטיקה מסביב.
אבל בכל זאת
בוא נגיד עוד משהו חשוב. הדבר הכי חשוב באולימפיאדה זה לא העיתונאים ולא הקהל, ואפילו לא הקהל בבית, זה הספורטאים. ובשבילהם הם חיכו 4 שנים ואז עוד שנה, 5 שנים של להקדיש את כל החיים שלך בשבילהם בסופו של דבר עושים את, את, עושים את האוניברסיטה, זאת אומרת.
כן, זהו, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, למשל על אבישג סמברג כזו, שבת 19 וזוכה במדליית ארד, ומקבלת 250 אלף שקל, ולך תדע כמה חוזה פרסום, אז זה נראה לנו כיף, אנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו לא עשינו את זה, אבל אתה מדבר בעצם על מישהו שמגיל נורא נורא צעיר, אלה החיים שלו, וזה כל יום הרבה מאוד שעות.
כל ספורטאי, זה נכון, אתה יודע, גם לשחקן כדורגל, לפעמים תוחקים על איזה שחקן, איך הוא משחק במדי מכבי תל אביב, מכבי חיפה, איך הוא הגיע. הוא הגיע, אתה יודע, הוא התחיל כילד, והוא אחד מ-10 אלפים, הוא אחד מ-20 אלף שהצליח להגיע לקבוצה בוגרת בליגת העל, אני לא מדבר איתך כבר על ברצלונה וכאלה. אותו דבר הספורטאים האלה, זה לא משנה אם זה התעמלות, או טקוונדו, ג'ודו, ספורט קבוצתי, שייט, כל דבר, האנשים האלה מגיל מאוד צעיר, זה מה שהם עושים. זה גם עולה כסף. עכשיו, המדינה לפעמים עוזרת, לפעמים הארגונים עוזרים, האיגודים, לפעמים זה בא מהכסף הפרטי של המשפחה, במקרה של למשל ענת ליאור, הקולשת שנבחרה היום, משפחה שלה השקיעה עשרות אלפי שקלים בשנה בשביל שהיא תצא לתחרויות ודברים כאלה כדי ש... וכן, אם מגיעים לשפיץ של השפיץ, אז המדינה נותנת מענקים.
לא רק המדינה, יש גם חוזה פרסום. אני מניח שאבישג סמברג כזו, בטח בכמה משרדי פרסום עכשיו שוברים את הראש ואומרים, איזה פרסומת אפשר לעשות איתה שהיא בועטת בראש למישהו ואנחנו גורפים את האהדה שהיא זכתה לה.
אין ספק, היא גם בחורה ב-19, שבוא נגיד שהיא נראית לא רע, אם מותר להיות קצת לא פוליטית.
מקסימה ויפהפייה, אין ספק.
כן, וגם פה, אתה יודע, אני מסתכלת על האינסטגרם, היא כאילו, היא באמת מייצגת את הדור הצעיר. זה נכון, יש מעגל פרידמן, עשה הרבה כסף מפרסום, אריק זאבי, אתה יודע, מנף את עצמו. אבל האנשים האלה, אתה יודע, אריק זאבי, זכה בערד, אריק זאבי מגיל 7 או 8, במשך 30 שנה או 25 שנה, קרא את התחת יום-יום, שעה-שעה, לפעמים הצלחות, לפעמים כישלונות. אני ראיתי אותו, אתה יודע, מברר בבכי אחרי 44 שניות בקרב הראשון שלו בלונדון, שהוא אף להגיד שבסוף יש כסף, כן, יש כסף, אבל זה קצת כמו...
בוא נגיד שזה לא הדרך האידיאלית להתאשר, למרות שבשבוע שעבר נודע שלברון ג'יימס חצה את המיליארד דולר.
בוא נגיד שאם סטארט-אפ שאתה מקים, הסיכויים שלו להצליח ולהרוויח, לא יודע, 1-10, 1-20, אתם מכירים את המספרים יותר טוב ממני. אז פה זה סטארט-אפ שהסיכויים שלו לעשות כסף בסוף זה 1-1,000 או 1-4, אני לא יודע כמה, והמדינה נותנת 500 אלף שקל זוכה בזהב, או 400 אלף שקל זוכה בכסף, 250 אלף זוכה בערד.
וזה לא פטור ממס.
זה לא פטור ממס, וגם שאלה, אתה יודע, אם משווים את זה לפרס נהגרלות, או אם אתה עושה, אם אתה מרוויח בשוק ההון, אתה הרווחת זה, אתה משלם, לא יודע, 25-30% מס, ומסתכלים על זה אותו דבר, אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא פטור ממס כרגע. ושוב, זה נכון, אפשר למנף, אפשר לעשות עוד כסף מחוזי פרסום ומהרצאות, וזה בונה את השם שלך והכל. האנשים האלה שעבדו כל כך קשה, ולא משנה אם זה בגיל 19 או בגיל 30, ראינו את שיר הראשוני, 30, שלפני 5 שנים בריאו, הודחה בסיבוב ראשון והמשיכה להתאמן ולתחרויות ולהילחם, והייתה קרובה מאוד מאוד לעשות סנסציה, עד חמישית והתקבל מעט, אבל לא הכסף פה מדבר. לא הכסף פה מדבר, זה סכומים, אי אפשר לזלזל ברבע מיליון שקל, אבל זה סכומים שאתה יודע, אתה עכשיו תגיד, אני יקדיש איקס שנים מהחיים שלי בשביל סכום כזה, אני לא חושב שאתה תלך על זה, כי אם הסיכויים בסוף שתקבל את הכסף, שתצליח, הם קלושים ואתה צריך באמת לקרוא את התחת. כן,
אבל נכון להגיד שהישראלים שזכו במדליות, יש 10 כאלה, לפחות לא, עוד לפני אבישג נקרא לזה כך, כולם אנשים שזה נתן להם דחיפה מאוד גדולה, גם כלכלית וגם לקריירה הבאה שלהם?
רובם כן, זאת אומרת, שוב, זה תלוי באופי, זה תלוי בענף, זה תלוי בכל מיני דברים. יש גם, שורי, זה נתן דחיפה גם לספורט הישראלי, אלה רד ואורנצמן, זה ב-92, שתוך 24 שעות היו שני המדליסטים הראשונים של ישראל.
אלפי ילדים הלכו ללמוד ג'ודו בזכותם, ברור.
בדיוק, עכשיו, זה לא שלא היו חוגי ג'ודו לפני, אבל זה דחף שענף הג'ודו, לא סתם ענף הג'ודו, הוא ענף המצליח ביותר של הספורט הישראלי. ואני אומר לך שעכשיו, יכול להיות שעכשיו ילדים ילכו לחוגי טקוונדו.
אז זה העניין, טקוונדו יחליף עכשיו את הג'ודו במתנסים ברחבי ישראל?
אני לא כל כך מהר, כי את הקונדוקטור יותר מסובך ופחות מיני, אבל עדיין.
יש הרבה ציוד לקנות שם, זה לא זול.
זה גם נכון. זה יתן דחיפה, ושוב, הספורטאים הם... כן, זה דחף אותם, זה דחף אותם כלכלית, זה דחף את הענף שלהם. חלקם באמת ממשיכים לקריירות, בין אם זה לרד או ארק זאבי וכו'. אבל אתה בשני של המטבע זה קלגנו, שמדליסט בסידני, שבעצם ירד מהארץ בגלל שטען שאין לו עבודה פה. אין זה, עכשיו יש סיפור פה עם ישראל ביתנו ועם חברת הכנסת שנכנסה לכלא וכל, אני לא רוצה, לא רוצה להיכנס לזה. אבל יש גם כאלה ספורטאים, בין אם זכו במדליה ובין אם סתם לא ספורטאים טובים מאוד, שמתלוננים שלא מספיק דואגים להם, ושהם בזמנו היילה סטאין היה במרתוניסט, שאומנם לא זכה במדליה, אבל היה בזמנו ברמה עולמית גבוהה, עבד כש"ג באיזשהו מקום להשלים הכנסה, אז גם פה יש שני צדדים למטבע.
כן. טוב, אני מתרשם ממך שבעצם אתה לא יכול לקחת ילד בן 3 ואתה אומר לו תעבוד עכשיו 20 שנה ואז יום אחד תזכה מדליה, אלא תעבוד כי יהיה לך כיף, כי יהיה לך מעניין, כי יהיה לך מאתגר, כי תתפתח, ואולי, אולי גם תזכה במדליה וזה ישנה את חייך.
כל ספורטאי, כל, אתה יודע מה, כל דבר שאם אתה עושה רק בשביל כסף, אז יכול להיות שאתה זה, אבל כן, צריך קודם כל את הרצון, את התשוקה, את ה... אנשים עושים את זה כי...
היי, את הכישרון המולד, בוא, זה ספורט, אנחנו לא מדברים פה על...
גם, כן, בוודאי, 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 זה, אנחנו מתחילים...
רצון טוב לא יספיק.
זה נכון.
יפה, עוזי, רוץ, לך תביא לנו עוד מדליות.
כן, הנה, אתה הגעת לשם בלי לעשות את כל המאמצים האלה, ולקום ב-5 בבוקר ולתחילות.
עשיתי מאמצים, תאמין לי, אישה לצם,
קצת יותר. בהחלט. עוזי דן, תודה רבה.
להתראות.
להתראות. שלום לנתי טוקר.
שלום לכם.
אהלן.
כתב המאקרו שלנו, אתה עובד קשה בימים האחרונים, מכיוון שבמשרד האוצר מנפקים...
האורות דולקים כל הלילה.
האורות דולקים כל הלילה, ומנפקים לך מדי כמה ימים חוברת חדשה, הבטתי בה בסוף השבוע, למעלה מ-300 עמודים כל גרסה, שבה בעצם יש את חוק ההסדרים, שזה המסמך שבו מפורטות כל הרפורמות, וכל הדברים שממשלת השינוי רוצה לשנות. אלא מה? אנחנו יודעים שני דברים. אחד, הממשלה הזאת תלויה לחלוטין במעבר התקציב, אחרת היא מתפרקת, כמו כל ממשלה חדשה, ולכן משרד האוצר בעצם פועל באגרסיביות ובאלימות, כשהציר המרכזי שלו זה לעבור את התקציב, ורק אחר כך שבאמת הרפורמות האלה יהיו תפורות כמו שצריך. ושתיים, שאנחנו רואים שמגרסה לגרסה, הדברים הגדולים ששמענו, והרפורמות המעניינות והמסקרנות ששמו לנו על השולחן, הולכות ומאבדות חלק מהנוצות שלהן. בוא תספר לנו מה קיים ומה אנחנו רואים בגרסה האחרונה, שפורסמה ממש ביום שישי בסוף השבוע.
כן, אז ביום חמישי בלילה אחרי חצות משרד האוצר מפיץ, למעשה זה הפצה, הליך ההפצה הרשמי של טיוטת חוק ההסדרים, זו הטיוטה שאמורה הממשלה לאשר בישיבה שלה ביום ראשון הבא, ובאמת אין קשר כמעט בין הטיוטה הזו לבין הטיוטה המוקדמת יותר שהופצה באופן לא רשמי, צריך לומר, בימים האחרונים, וחלק מהרפורמות שהיו, שונו, נמחקו, רוקחו, סעיפים שלמים נעלמו, למשל האוצר רצה להקים רשות מטרופולין, כלומר להסדיר את נושא התחבורה לפי רשויות, לא לפי ערים, בחוץ, יעדים שהציבה הממשלה לתחום איכות הסביבה בחוץ, הרפורמה הענקית בארנונה, להפחית את הארנונה על משרדים ולהגדיל את...
להעמוד אותה למגורים.
גם זה בחוץ. שורה של דברים פשוט...
זה בחוץ בגלל שהגיעו למסקנה שאין לזה התכנות, או שמלכתחילה זו הייתה עז שהם שתלו שם,
אז רוב הדברים, יש שתי סיבות למחוק דברים מחוק ההסדרים, או היועמה, שהיועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים, עובר על הרפורמות ואומר, זה רפורמה מקיפה מדי, אתם צריכים לבצע אותה בהליך מוסדר, לשמוע את כל הצדדים, לאפשר דיון מוסדר בכנסת, ולא במסגרת חוק ההסדרים. צריך לציין, חוק ההסדרים זה בסך הכל חוק שמתלווה להצעת התקציב, ובעצם דנים בו בהליך נורא נורא מזורז.
למרות שבכל פעם שיש תקציב, מנסים לתפוס טרמפ על חוק ההסדרים, וככה להשחיל לתוכו כמה דברים שהם מאוד מסובכים ומורכבים, בתקווה שמרוב פרטים, החקים ומרוב העייפות, בדיונים ליליים לא ישימו לב כמה דברים דרמטיים עוברים.
ובסודו יסודות אומרים גם באוצר, הצעה כזאת תוכל לעבור רק בחוק ההסדרים, רק כשנוכל להרדים את כולם ב-2 בלילה, אז נצליח להעביר את זה. אבל זו גם הסיבה שמשרד המשפטים לפעמים עוצר. לכן יש שתי רפורמות מאוד משמעותיות שכן הוצגו בשבועות האחרונים, וכרגע חצי רגל בחוץ. זה הרפורמה ברגולציה, זה הכוונה להקים רשות רגולטורית שתפקח
על כל הרגולטורים בישראל.
אז כל המסיבת העיתונאים הדרמטית עם כל שרי הממשלה שבאו ואמרו שיעשו מהפך דרמטי ברגולציה הישראלית ויעבירו אותה לרגולטור על, כל זה בסימן שאלה?
אז כל זה נמצא כרגע בסימן שאלה. צריך לומר,
לפחות בטווח הקצר.
בדיוק. בחוק ההסדרים זה לא הופיע, נקדם את זה בהליך ארוך יותר, אבל אז דברים יכולים להתקע, פגרה של הכנסת.
אגב, זה לא איזה משחק ידוע מראש, נתי, שבאים פקידי האוצר ואומרים, בוא נכניס כל מה שאנחנו יכולים כרגע, אם נצליח, נצליח, אם לא נצליח, אז לא נורא.
נכון, אז האסטרטגיה שלהם זה תמיד לדחוף כמה שיותר בפנים, ואז לראות לאט לאט מה מוצאים, כשהתקווה היא באמת להשאיר כמה שיותר דברים בפנים. אין לך דרך יחסית לבדוק מה ההישג, כי תמיד הם מציבים את הרף הכי גבוה שיש, אבל כן, יש עוד שורה של דברים שמתנדדים, למשל אגרת הגודש, הכוונה להטיל מס נשואה על הכניסה למרכזי הערים בגוש דן, זה נמצא, זה נושא שנמצא אומנם בפנים, אבל לא בטוח שהוא יישאר. גיל הפרישה לנשים, זה היעד שהממשלה מציבה מדי פעם מחדש, עכשיו זה יותר לחוץ, כי אחרת יצטרכו לבצע קיצוץ בקרנות הפנסיה, זה נמצא כרגע בפנים, אבל אי אפשר לדעת, גם זה צפוי להיות במחלוקת פוליטית נורא נורא חריפה.
רגע, אבל שנייה, נתי, בעניין הזה אני חייב להזכיר לך משפט שאני שומע אותו, שמעתי אותו הרבה בשנים האחרונות, כל פעם שהיה איזה משהו כזה, קצת ככה שנוי במחלוקת, למשל אגרת גודש, או הנושא של העלאת גיל הפרישה לנשים, אז דיברו, בסוף ירדו מזה, ותמיד אמרו, אין לזה התכנות פוליטית. כשבעצם אין לזה התכנות פוליטית, זה משתי סיבות. או שהשותפים לקואליציה לא יזרמו איתך, ואתה לא רוצה לערער את היסודות של הקואליציה, או שפוליטיקאי ספציפי פשוט פוחד מהמחיר שהוא אישית ישלם, היה והדבר הזה יעבור. למשל, שרי תחבורה לא אוהבים אגרות גודש, כי בסוף מפילים את זה עליהם, ואומרים להם, זה אתם אלה שפלשתם לנו לכיס.
אז פה לכאורה שתי הסיבות האלה לא קיימות. אחת, יש פוליטיקאי ליברמן שמגיע על טיקט של אני אוביל לרפורמות, הוא מבין שהוא צריך להציג קבלות לציבור, אחרת זה האשראי שהוא קיבל למעשה. וגם, תראה, הגות הגודש מגיע ביחד עם חוק המטרו. זאת אומרת, מתחילים להניח בישראל את הכוונה להציג, זה יקרה עוד
הרבה שנים.
מקווה שבימינו, אבל יש, התזה אומרת, יש תזה, יש רעיון, יש רציונל שאומר, אנחנו משקיעים בתחבורה ציבורית, אבל לצד זו מקטינים את התחבורה הפרטית למרכזי הערים.
כי יש פה פער זמנים בין המקל לגזר. נכון, מקל נכון. עכשיו, גזר אולי בעוד 10-15 שנים.
נכון. כנה לגבי רפורמת הכשרות, גם רפורמה שהוצגה במסיבת עיתונאים חגיגית, ודובר גם לא ברור, גם היועץ המשפטי מאוד מהסס אם לאפשר...
באיזה נימוקים? מה מטריד אותו?
כי זו רפורמה מאוד משמעותית. ככל שיש יותר אנשים שיפגעו מהרפורמה הזאת, ככה היועץ המשפטי יותר חושש מלאשר, לאפשר אותה בהליך מהיר של חוק ההסדרים.
אבל מה החשש שלו? שזה לא יעבור מבחן בגץ? או מה? הוא כאילו מנסה...
כן, היו מקרים שבגץ אמר, יש מה שנקרא, הליך לא מוסדר במהלך בכנסת, ראינו את זה בחוק...
מיסוי דירה שלישית.
במיסוי דירה שלישית. בגץ כבר אמר, בגץ פסל חוק בגלל הליך לא מוסדר בכנסת, דברים שנעשו באמצע הלילה. גם בסוגיה הזאת, בגץ יכול להגיד, יש כל כך הרבה אנשים שנפגעים ולא ביצעתם הליך מוסדר, ולפסול את זה, זו הסיבה המרכזית.
אבל תגיד, זה לא ניסיון להרוג רפורמות, להגיד להם, לא, 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 אתם לא עושים דברים כאלה בחודשיים. קחו לכם 3, 5, 10 שנים, תחשבו על זה טוב, תדונו, תלבנו, זה הדרך הכי טובה להרוג רפורמה, לא?
בריאל פוליטיק, כן, במצב שלנו, כמו שאנחנו מכירים את ההתנהלות הממשלה והכנסת, זה הדרך להרוג רפורמות, דברים שהתנהלו, ואז ידרשו הקמה של ועדה נוספת, ועוד דיונים, זה באמת הדרך להרוג רפורמות, אבל התקווה היא שהממשלה הנוכחית, אולי כן תצליח לקדם דברים בצורה מוסדרת.
ככל שאני מדבר עם אנשים במשרד האוצר ובאגף תקציבים, הרושם שאני מקבל הוא שיש דינמיקה של לחץ עצום להעביר את התקציב הזה. הלחץ הוא ברור, כי ללא התקציב, שוב, ואמרתי את זה בפתח הדברים, הממשלה מתפרקת עוד פחות מ-100 ימים. וכיוון שהממשלה הספציפית הזאת היא נבנתה וקמה בצורה כל כך עדינה, הם מבינים שזה הדבר המרכזי, ולכן הרושם הוא שהם יהיו מוכנים לוותר על דברים כדי להגיע ליעד ולהעביר את התקציב, גם אם אחרי זה, זה מחייב שהם יחזרו לזה, וזה אומנם יידחה, והם ינסו לעשות את זה במועדים אחרים. השורה התחתונה היא שאתה אומר שאגרת הגודש שדיברנו עליה, כנראה לא עכשיו. גיל הפרישה לנשים, כנראה לא עכשיו. הנושא של הרגולציה, אותו מהפך רגולציה גדול, כנראה שלא עכשיו. אגב, דיברנו פה לא מעט על הנושא של חוק האנג'לים, ובעיקר סעיף אחד של תוספת לחוק האנג'לים הקודם, שאפשר למשקיעים בסטארט-אפים לבוא לעשות את האקזיט, ואחר כך לא לשלם מס, אלא לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו בסטארט-אפ הבא. מה קורה עם הסעיף הזה? הוא נמצא? מה קורה עם חוק האנג'לים?
נכון לעכשיו, הסעיף הזה משולב בחוק ההסדרים, אמור לבוא לדיון בהחלטת הממשלה, אבל באגף תקציבים אומרים, אנחנו מאוד מספקים, מאוד יכול להיות שנוציא את זה ברגע האחרון ונקדם את זה בהליך נפרד, גם כנראה בגלל הביקורת הציבורית.
זאת אומרת, אפילו מה שיש שם זה עדיין לא סופי באופן כללי, בכל הרפורמות,
גם הטיוטה היא נורא
מסוימת. עדיין לא סופי, ואנחנו נראה מה יקרה בכל הדיונים בוועדת הכספים.
ויש שם גם חלקים נורא מגוחכים, למשל, הרפורמה של הרשות ברגולציה, יש סעיף ויש הפנייה, ויש לעמוד שלם שאמור, לפרק שאמור לפרט את הרפורמה ברגולציה, אבל פשוט העמוד ריק, מופיע הכותרת והעמוד ריק, אז יש דברים גם מאוד אנומליים בהצעת התקציב הזאת, וצפויים עוד שינויים נוספים.
אגב, אם תשים רגע בצד את היועץ המשפטי לממשלה, אני מניח שגדודים של לוביסטים ובעלי עניין ובעלי אינטרס כאלה ואחרים, יושבים כרגע על חוק ההסדרים, בודקים איפה הקליינטים שלהם נפגעים, ופשוט מציפים גם את היועמ"ש ואת הפקידות המקצועית, בהתנגדויות וסייגים, וזה לא יעבוד, ואיומים כאלה ואחרים. זה הדבר שמדבר אל ליבו של היועץ המשפטי לממשלה, כלומר, עוצמת הלחץ שמופעלת עליו, מתורגמת ליש פה קשיים משפטיים, המשפט שהכי מזוהה איתו?
כן, מצד אחד, ומה שהתפתח בתחום הזה של המאבק על הרשות הרגולציה, שמתוך הבית באו ליועץ המשפטי לממשלה, היועצים המשפטיים של שישה משרדים, מתוך הבית, ואמרו ליועץ המשפטי, זה רפורמה שתפגע בפעילות של המשרדים. זה קצת שינה את כללי המשחק. עד עכשיו באמת באו מומחים הכלכליים מהצד הזה, ואנשי קבוצות לחץ מכל כיוון. פה בתוך משרדי הממשלה יצרו לחץ על היועץ המשפטי לנסות לעכב את זה. זו גם הסיבה שבאגף תקציבים מנסים מנגד להביא מומחים כלכליים. ראינו, הם גייסו איזשהו מסמך של ה-OECD שאומר, כן, זה צו השעה באמת.
אגב, אם מבקשים את חוות הדעת שלי בעניין הזה של רשות לרגולטורית, הייתי אומר כך, יכול להיות שזה טוב וזה רעיון יפה במדינות אחרות, לא במדינה כמו ישראל, כי ברגע שאתה שם בוס לכל הרגולטורים, זה רק מבטיח שתהליך הרגולציה והבירוקרטיה רק יתארך, ומהר מאוד ייגרר למאבקי סמכויות ומאבקי כוח וכיפופי ידיים, תוצאה טובה זה לא יצא. לכן אני חושב שבישראל העניין של רגולטור של כל הרגולטורים לא מתאים למציאות הישראלית.
תראה, ניסו לעשות את זה, יש כבר רק במשרד ראש הממשלה אגף שתחום אחריותו זה להפחית את הרגולציה בישראל, אבל היכולת שלו לבצע את זה היא נמוכה מאוד, כן. גם בגלל כוח האדם שיקצו לו במשרדי הממשלה.
צריך לעשות דבר פשוט, צריך לקרוא לכל הרגולטורים ולגלם חברים, תעברו על כל החוקים והכללים והתקנות וההוראות שלכם, תנקו משם כל מה שלא משרת את המטרה המרכזית שלשמה אתם פועלים, ואחת לשנה תבואו עם תוכנית שמורידה יוקר מחיה, מעלה פריון, משפרת איכות חיים וכו'.
ובא לציון גואל.
ובא לציון גואל ולא צריך עוד רגולטור. תודה רבה לנתי טוקר.
תודה רבה.
סמי, תשמע, עונת הקיץ, החודשים יולי-אוגוסט, בעגה של העיתונאים, ואפילו יותר מזה, ידועה כעונת המלפפונים, כי לא קורה שום דבר, אז מדווחים על מלפפונים ועוסקים בשטויות. הפעם אנחנו עוסקים במלפפונים ובפירות ובירקות אחרים, וזה בכלל לא שטויות, כי זה הולך להשפיע על כולנו.
ממש לא שטויות, והסיבה שאנחנו עוסקים בעונת המלפפונים, בדברים נורא דרמטיים ומשמעותיים וחוק הסדרים וכו', זה כי, מה לעשות, נגזרו לנו 3 שנות שיתוק בשלוש שנים האחרונות, לא היו ממשלות מתפקדות באמת, כל הזמן דיברו על הבחירות שמתקרבות, ובאמת בתקופה הזו, לאף ממשלה לא היה את הכוח, את החשק, את הרצון, להוביל מהלכים משמעותיים, כי כשאתה עושה מהלך משמעותי, בדרך כלל יש לו גם נפגעים, והנפגעים האלה עושים רעש גדול, ולכן אתה אומר, בשביל מה לי? אז במסגרת הרפורמות שיוצאות לדרך, אז אחת מהן זה לבטל את המכסים על יבוא פירות וירקות וביצים, והמטרה היא בעצם לאפשר תחרות מחול ביצרנים המקומיים. זה דבר שלפחות משרד האוצר טוען יביא לחיסכון של 840 שקלים למשפחה
בשנה. תשמע, המספרים האלה הרבה פעמים משאירים גם אותי, ואני משוכנע גם אנשים אחרים, איזשהו חוסר נוחיות. באמת, איך הם מגיעים למספר של 840 שקלים כתוצאה מרפורמה למשפחה? אתה יודע, קודם כל זה איזה ממוצע, זה תלוי באיזה מיליון דברים, ובית, הרי הם לא יודעים באמת את התוצאות של הרפורמות. רק אחר כך שזה יתחיל להגיע לשווקים, אנחנו נדע איך הם אמרו את זה. כך שהגזירה, אפשר להסתכל על המספרים במיליארדים, הגזירה למשפחה היא מין פופוליזם שאני לא בטוח שבסופו של דבר יתברר כמדויק.
כן, אבל אתה יודע, אתה צריך להצמיד תגי מחיר כדי שהדבר הזה ייראה כדאי ושווה וכולי, אבל הסתכלתי קצת, אתה יודע שאנחנו מטילים מכסים מאוד מאוד יקרים על ירקות ופירות. אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, אם אתה רוצה לייבא לפה אננס, 4 שקלים ו-32 אגורות לקילו, זה המכס שאתה משלם. אבוקדו, 1.77 שקל, אגסים, 2 שקלים. דובדבנים למשל, 3.5 שקלים לקילו בעונה, ושקל 70 שלא בעונה.
והכל כדי להגן על החקלאים שלנו.
הכל כדי להגן על התוצרת המקומית. העניין הוא שבעולם עברו כבר מזמן, באירופה בעיקר, לשיטה אחרת, שאומר את הדבר הבא. אני לא מטיל מכסים על שום דבר, אני כן עוזר לחקלאים, אני רוצה שתהיה פה חקלאות מקומית, אני רוצה תוצרת חקלאית טריה, ולכן אני אתן לכל אחד 100 שקלים על כל דונם שהוא מאבד, ושיחליט הוא מה הוא מגדל שם.
סובסידיה.
היום, בדיוק, היום, בגלל המכסים, ההחלטות ייצור של החקלאים, כלומר מה כן לגדל ומה לא לגדל, הן בעצם מושפעות ומוטות באמצעות אותן מכסים. אם המכס הוא מאוד מאוד גבוה, אז אני אומר, מעולה, פה אין לי תחרות, אני שווה לי לגדל יותר מהדבר הזה, וכך אני מוצא את עצמי מוגן. הרפורמה הזו בעצם תיתן לחקלאים משהו כמו 420 מיליון שקל בשנה, אבל אומר לי נשיא התאחדות האיכרים, דובי אמיתי, הוא אומר לי, זה לעג לרש, הרי היום אנחנו בעצם, ההגנות שאנחנו מקבלים כתוצאה מהמכסים, זה 5.5 מיליארד שקלים בשנה. כלומר, אתה נותן לנו סיוע שהוא פחות מ-10% ממה שאנחנו נהנים ממנו היום, ולכן זה יגרום להרבה אנשים להפסדים, וזה יגרום להם לחסל את הפעילות שלהם. אבל אני רוצה להגיד בעניין הזה שני דברים. אחד, אין דרך להוריד את יוקר המחיה אם לא עושים רפורמות משמעותיות וכואבות שגורמות לכל אחד קצת לזוז ממקומו מהאזור נוחות שלו. שתיים, אני חושב שבענפי הפירות והירקות, צריך לטפל לא רק במקטע של החקלאים, גם במקטע הקימונאי, במקטע של השיווק, כי שם יש להם בתקופות מסוימות רווחיות מאוד גבוהה, בעיקר בתחום של פירות אגב, לא של ירקות. ודבר שלישי, אני מזכיר לך שזה תחום שבו יש פטור ממעם על פירות וירקות, וכתוצאה מהדבר הזה יש הרבה מאוד מקטעים שיש בהם כלכלה שחורה. יכול להיות שאם יטילו שם מעם, אגב לא חייב להיות 17%, יכול להיות גם 5% או 3%, וכל הפעילות שם תהיה מדווחת, אני חושב שגם פה אפשר יהיה לקבל הרבה יותר תמורה למשלם המיסים הישראלי ולכלכלה הלא מדווחת לגמרי הזו.
אז כיוון שאנחנו בדיוק בשלב שהרפורמות האלה מונחות על השולחן, אבל אחר כך הן עוברות את המתחנה הפוליטית של הצבעות בכנסת, של הדיונים בוועדת הכספים, ובסופו של דבר של הפיכתן לחוק, מה אנחנו צפויים לראות, עד אז, זאת אומרת, האם אנחנו נראה כמו שהיה קצת בעבר בישראל, אבל המון באירופה, הפגנות המוניות של חקלאים ששופכים סחורה מול הכנסת ומול משרדי הממשלה?
כן, אז קודם כל אנחנו נראה פה באמת הפגנות, אנחנו רואה פה מחאה של חקלאים, הם מסתכלים על זה כעל חיסול הענף שלהם.
טרקטורים באיילון, צריך להתחיל להתכונן לזה.
לא, תשמע, אין לי ספק שזה דורש ערכות מצידם וצריך באמת להסתכל על העניין הזה גם באמפתיה כלפיהם, זה בכל זאת משנה להם מאוד את הסיטואציה, אבל צריך לזכור, הם מקבלים סבסוד ישיר על כל דונם שהם מגדלים, ואני חושב שהמאבק שלהם כרגע הוא על שני דברים. אחד, תגדילו את הסבסוד הישיר שאנחנו מקבלים, שאתם מציעים לנו, ושתיים, אל תורידו את כל המכסים לגמרי, תשאירו משהו מסוים, איפה זה ייגמר, אנחנו לא יודעים להגיד כרגע.
מי באדם בכנסת? מי הלוביסטים שלהם? פחות אני מתכוון ללוביסטים חיצוניים, אלא לחברי הכנסת שהלב שלהם נמצא עם החקלאים ועם האינטרסים שלהם.
אז כנראה כל מי שקשור, אתה יודע, למושבים, לקיבוצים ולחקלאות, כנראה כל מי שקשור לאופוזיציה.
וכבר ראינו את מפלגת העבודה, מכניסה לקואליציה, כל מיני דברים שקשורים לנדלן של מושבים וקיבוצים, כנראה שהם יהיו רגישים לזה אצל מירב מיכאלי.
נכון, נכון, זה לא יעבור בשקט, לא בקואליציה, ודאי לא באופוזיציה, ינסו לעשות מזה כמובן סיבוב פוליטי.
האופוזיציה תתנגד לכל דבר על ברמה עקרונית.
אבל אין מה לעשות, איתן, אנחנו מדברים על יוקר המחיה, הורדת יוקר המחיה מורכבת מלהזיז את הגבינה של הרבה מאוד שחקנים, זה לא יקרה בלי רפורמות כאלה.
טוב, נחיה ונראה.
כן, תשמע, יש לנו את פרשת פגסוס, שהיא פרשה שמצטיירת כפרשה כמובן יותר מדינית מאשר כלכלית. נשמע שזה הולך להיות משבר מדיני ראשון של הממשלה החדשה, למרות שידע לא במעל, כן? זה הממשלות הקודמות.
לא, ידע כן במעל.
אז זהו, אז בוא תסביר למה ידע כן במעל, אבל אנחנו יודעים שהפרשה הזו נולדה הרבה לפני שהממשלה החדשה קמה. אז
לא,
תסביר
בהחלט,
לי את הקשר היא, שלה לסיפור.
היא נוגעת בעיקר לממשלה הקודמת וגם לדמויות מסוימות בממשלה הנוכחית, אבל יש פה כמה וכמה רבדים בסיפור הזה, וצריך לשים, לב לכולם. אז מה נחשף? נחשף שאותה חברה, חברת NSO, ואותה תוכנה, תוכנת פגסוס, מופצת בכל העולם, וגם למשטרים מאוד מאוד מפוקפקים, שכנראה עושים ועשו בזה שימוש לחלוטין לא מוסרי, וכנראה שגם מחוץ לתנאי הרישיון, שעליו הם חתמו שזה לעקוב לא רק על, כמו שב-NSO אוהבים להגיד, אתה יודע, סוחרי סמים ופדופילים, גם אחרי מתנגדי שלטון, עיתונאים, כל מיני דמויות שדואגים לחברה האזרחית.
אגב, לחלוטין לא מסתדר עם זה. אנחנו מדברים בשנים האחרונות הרבה על ממשל תאגידי ואחריות חברתית וכו'. היית מצפה שלחברות כאלה, ודאי חברות שעוסקות בסחר בנשק, בדברים ביטחוניים, יהיה להם את הדבר הבסיסי הזה של אחריות תאגידית. אנחנו לא עושים דברים לא מוסריים.
אז קודם כל, אתה מגלה שזה לא ככה. קודם כל, אחריות תאגידית, אם נלך ונחפור בכל הענפים, אנחנו נגלה שזה צמד מילים שדי בקלות נרמס בעולם האמיתי. תחשוב, איזה אחריות היה תאגידית, היה בבזק וב-YES, בכל פרשת תיק 4000, כשאנחנו גילינו...
וזה עוד עסק חשוף.
זה עוד עסק ציבורי וחשוף והכל, שגילינו שמי שמנהל את הדברים החשובים בסופו של דבר זה אלוביץ', שהוא בסך הכל בעל שליטה עם מעט מניות ואשתו ובנו. אז נשים את זה בצד, בואו נחזור לפגסוס ול-NSO. אז גילינו גם שממשלת ישראל, לפחות בשנים האחרונות, השתמשה בתוכנה של פגסוס כבעצם סוג של אבן יסוד במדיניות הדיפלומטית הרחבה שלה. התברר לממשלה שיש כמה וכמה מדינות שאם נרצה להתקרב אליהם, אנחנו צריכים להביא להם איזה דבר מה מעניין, כדי שיהיה להם תמריץ לפתוח
קצת גאדג'טים,
חימום,
אתה אומר.
חימום יחסים.
גאדג'טים לרודנים.
עם האויב הציוני, ואנחנו יודעים על מה מדובר, מדובר על מדינות מוסלמיות כאלה ואחרות, למשל, ואז היינו צריכים להביא להם כל מיני דברים. אז כבר דובר, כשנחתמו הסכמי אברהם, על מתן אישור שלנו למכור להם מטוסים מתקדמים. עכשיו אנחנו מגלים שתוכנת הפגסוס הייתה גם כן גורם מרכזי בפתיחת הדלתות במדינות האלה, ואז אתה מגלה שבאמת ממשלת ישראל עסקה באיזשהו שיווק של המערכת הזאת למדינות מסוימות, ולכן המעורבות הפורמלית של ישראל הרשמית, החל מראש ממשלה דרך כל, דרך חלק מהשרים וראשי מערכות הביטחון, היא בעצם נושא שעולה לסדר היום.
איתן, אבל איך הדבר הזה ייגמר? ייגמר במה? שיהיה פתאום איזה קוד אתי חדש?
חכה.
יש לזה כמה מישורים, גם מול אותן מדינות וגם הזירה הפנימית, מה אנחנו עושים ומה אסור לנו.
עוד כמה דברים לפני זה, תראה, במקביל לנושא הלאומי, וזה שכבר מקרון מדבר עם בנט ורוצה ממנו עברות על העניין הזה, פרצו לי לטלפון, לא פרצו לי לטלפון, מה אתם הולכים לעשות בעניין הזה, יש לך גם בעצם פתיחת חלון וצוהר על כל תעשיית הנשק ומכירת הנשק של מדינת ישראל. זו תעשייה ענקית, זו תעשייה בוודאי עם שאלות מוסריות מאוד רחבות, הרי פה אתה נכנס לטלפונים, אבל יש גם לנשק אחרים שממש יורים אש. כל הנושאים האלה אנחנו מגלים שבעצם קשורים לעסקאות, קשורים למתווכים, קשורים למדינה, אנשים שעבדו והיו בכירים במערכות הביטחון הישראליות עוברים ומדלגים אחר כך, זה לא משנה אם זה 8200 או תחומים אחרים ומוכרים נשק, יש שם כנראה לא מעט שוחדים, דברים שלמדנו בתיק הצוללות ובתיקים אחרים, כך שיש פה גם את ה, נקרא לזה את הרובד הזה של, ואת הממד הזה של, להבין ולראות איך תעשיית הנשק בישראל פועלת ונמכרת לגופים חיצוניים, ולמדינות חיצוניות ולמעורבות של ישראל הרשמית בתוך הדבר הזה. והרובד השלישי זה באמת מה שאתה אומר, אוקיי, אז מה עושים? אני אתן לך את התשובה של אדוארד סנודן, שנמצא כבר כמה וכמה שנים ברוסיה, לאחר שהוא ברח מארצות הברית וחשף את הסודות של ה-CIA וה-NSA, ובעצם חשף את העובדה שלפחות ארצות הברית וגם מדינות אחרות בעצם פחות או יותר עוקבים אחרי הטלפונים של כולם. והוא אומר שהנה, ההוכחה נמצאת בלב הסיפור. מאחר שראינו שיש כאן מערכת שהייתה מפוקחת, שהייתה נתונה לזיכיונות מאוד מסוימים, שבאה עם כל מיני מגבלות וזה לא עבד, היא זו שמוכיחה שבעצם מערכות מהסוג הזה הן מערכות שפשוט אסור למכור אותן.
נשמע לי שלבנט יש פה כן. איזה משבר משמעותי לנהל אותו. עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם לדן ברומר, יונתן מניאביץ, שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.